רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית לך דודי בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי ג' בסיוון תשפ"ה, 30 במאי 2025, 47 יום, שהם 6 שבועות ו5 ימים לעומר. כאן עמוס צוריאל איתכם בעוד תוכנית לך דודי לשבת פרשת במדבר, שבת לפני חג השבועות שיחול השנה אם ירצה השם ביום שני הבא, וב בסיוון תשפ"ה. התוכנית עד השעה 12 בצהריים. מה בתוכנית? שיחה עם כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, והנושא הלכות ומנהגים לחג השבועות, מנהג קריאת תיקון ליל שבועות. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל שעוסקת בהוראת תורה, והשבוע שיחה על הנושא אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון. ונסיים עם פינת חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. ונושא השבוע הערות ממגילת רות. ונשמיע כמובן, נשמיע שירים לכבוד חג השבועות, ואני מאחל לכם האזנה נעימה וערבה.
לך דודי לקראת קלה, פני שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך העיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבת בעמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
Love.
כן, אנחנו נשמע עכשיו את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה, ומלא מגום רב העיר באריאל, והנושא הלכות ומנהגים לחג השבועות, מנהג קריאת תיקון ליל שבועות, והמקור של תיקון ליל שבועות מקורו בדברי הזוהר הקדוש. חסידי קמאי לא הבו נעימה בהי לילה, והבו לעין, לעין, לעין באורייטה, ללמוד. המגן אברהם מסביר שיסוד המנהג הוא לחפר על בני ישראל שישנו בליל מתן תורה, והקדוש ברוך הוא העירם בבוקר כדי לתת להם את התורה. כך על פי ספר הזוהר. אז עכשיו נשמע את כבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, וערב חג השבועות, זמן מתן תורתנו. אנחנו פותחים חומש חדש, וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד. ולא מקרה הוא שאנחנו קוראים פרשה זו לפני מתן תורה, לפני חג מתן תורה, מפני שאמרו חכמים, הרוצה לקבל תורה ישים עצמו כמדבר. למור, הענבה היא יסוד הקבלה וההצלחה בלימוד התורה. וכך אנו רואים גם במדרש ש... מסביר מדוע ניתנה תורה על הר סיני דווקא. כי בשעה שנתן הקדוש ברוך הוא תורה לישראל, היו כל ההרים רצים ומדיינים אלו עם אלו. וכל אחד רצה שעליו תינתן התורה. היו הרים גבוהים מאוד, היו הרים עצומים וחזקים כצור, אבל אומר הקדוש ברוך הוא, לא עליכם אתן את התורה, אלא על הר סיני, כיוון שהוא הנמוך והצנוע, הוא לא חשב אפילו שמגיע לו שתינתן תורה על ידו, ודווקא אותה ענבה ואותה צניעות, אותה נמיכות קומה, היא זו שהכשירה אותו שתינתן תורה עליו. וללמדנו שאת התורה ניתן להשיג מתוך ענבה, ולא על ידי גאווה וחלילה חלילה מריבות. וכך אומרת התורה, ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן לשון יחיד כאיש אחד בלב אחד. ואכן, אחרי הכנה של שבעה שבועות, מידה אחרי מידה, מעלה אחרי מעלה, אנחנו יכולים אולי לגוע בקצה קצהו של עניינו של היום הנעלה והעליון הזה. ואחרי ההכנה הזאת, אנו בוודאי צריכים להיכנס אל החג ו... לקיים את עניינו של החג הזה, שהוא קבלת התורה. יש מנהג באפרת חלק מעדות אשכנז שמקשטים את בית הכנסת, וזה על פי מדרש שמובא בגמרא במסכת שבת, שעל כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא התמלא כל העולם כולו בסמים, וכן הר סיני התעטר בפרחים ובצמחים יפים. על המנהג הזה יצאו עוררין גם מבין פוסקי אשכנז, כגון הגאון מווילנה שהתנגד בחריפות למנהג זה, אבל חלק גדול מקהילות אשכנז אכן נוהגים כך. בארצות המזרח המנהג פחות היה נפוץ, ועל כן מי שלא נהג אין צורך להכניס את עצמנו למחלוקות ולספקות. מצווה לשמוח בחג, מצווה לשמח את בני ביתו בחג, כן, כל אחד כפי הראוי לו, את נשותינו ואת ילדינו, ובוודאי לקנות לכל אחד מה שמשמח אותו, אם זה בגדים או דברים אחרים. ולאחר ההכנה הפיזית, אנחנו מגיעים אל החג עצמו, ואולי כמה דגשים והלכות. הדבר הראשון, לגבי נרות, רוב העולם היום נוהג להדליק נרות יום טוב ובברכה, ורובם נוהגות להדליק כמו כל שבת ביום טוב רגיל לפני השקיעה בזמן כניסת החג. יש כאלה שנוהגות להדליק לפני הקידוש, ואלה כמובן צריכות להקפיד ולהדליק מאש מצויה. זמן הברכה, גם בזה יש חילוק מנהגים בין העדות. הספרדים והתימנים נוהגים לברך לפני ההדלקה, עובר לעשייתה, אבל מנהג רוב האשכנזיות, הוא לברך לאחר ההדלקה, כל אחד ינהג כמנהגו. כמובן שצריך להקפיד, מי שעשוי להזדקק לכך, להדליק נר גדול, נר של 24 שעות או יותר, על מנת שאם רוצים להדליק אחר כך גז או דברים אחרים, שיהיה אש מצויה מוכנה. ועוד כמה הערות שנוגעות לערב שבועות או ללילה של שבועות. או אולי עוד הערה לגבי הקידוש. יש כאלה בתקופה הזאת שנוהגים להתפלל מפלג המנחה. אז גם אלה בחג השבועות ראוי שיקדשו אחר צאת כוכבים על מנת לקיים דקדוק של חלק מן הפוסקים, שבעה שבועות תמימות תהיינה. ולכן ראוי לקדש אחר צאת הכוכבים. יש מנהג שהתחיל מלפני כ-400 שנה על פי הארי הקדוש, המנהג להיות נעורים בליל השבועות. המנהג הזה מיוסד על מדרש שעם ישראל מרוב השתוקקות למתן תורה נשארו ערים עד מאוחר ונרדמו בזמן ברגע האמת. ואז משה, כתוב ויוצא משה את העם לקראת האלוהים. ועל כן מעין תיקון לאותה תנומה שאחזה בעם ישראל באותו לילה, נוהגים להיות נעורים בכל הלילה. יהיה הטעם אשר יהיה, תמיד ללמוד תורה זה דבר טוב ודבר חשוב, ובפרט בחג הזה שהוא מסמל את מתן תורה, ומתן תורה הוא עניינו לימוד התורה, וכאן החכם עיניו בראשו. זה נכון שיש עניין מיוחד ללמוד, בוודאי בלילה, לימוד מיוחד, אבל אדם צריך שהחכם עיניו בראשו, שיגיע לתפילת שחרית, לאחר מכן כשהוא ערני, אז כל אחד ינהג כפי שמתאים לו, או שישן קצת בתחילת הלילה, על מנת שיהיה ערני גם לקראת תפילת שחרית, או שיעשה את נחתה במהלך הלילה, כל אחד לפי עניינו. בלילה הזה אולי יש עניין להתפלל, אלה שנשארים נאורים, להתפלל מוקדם מן הרגיל, לא לחכות עד הנץ, אלא אפשר כבר מעלות השחר, על מנת שבאמת נרוויח שהתפילה תהיה תפילה בערנות. לעניין הלימוד במהלך הלילה, יש נוהגים לומר תיקון, וכבר הפליגו על זה חלק מהפוסקים, אבל רבים נוהגים ללמוד תורה, באופן כל, בבחינת כל אדם לומד במקום שליבו חפץ, או לשמוע שיעורים ברצף, שזה דבר שעוזר לערנות ולריכוז, ושוב כל אדם יעמוד וימדוד את עצמו, איך הוא לומד יותר בחשק, יותר בערנות, ומנצל את הזמן יותר טוב. הנאור כל הלילה, מי שיגיע עלות השחר, ייטול ידיו בברכה, ויברך ברכות התורה ושאר ברכות השחר. למנהג אשכנזים, אחר עלות השחר ייטור ידיו, רק אחר שעשה צרכיו. יש אומרים שיברך בעצמו, ויש אומרים שעדיף שישמע מאחר שישן. יש נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. ושאן אולי שתי הערות. הערה הראשונה, יש נטייה להפוך את כל עניינו של החג לחג של אוכל. אבל צריך לזכור שזה נכון שיש עניין לשמוח, והשמחה חלקה הוא באכילה ושתייה, אבל בכל אופן צריך לשמור על האיזון, כמובן. מאכלי החלב האלה, יש להקפיד לאכול בנוסף למאכלי החלב, גם אכילת בשר, ויש מהדרין לאכול בשר בקר דווקא, כי אין שמחה אלא בבשר ויין. ולכן יש מנהגים שונים, יש מהגדולים שנהגו לאכול חלבי בליל שבועות, ובשר ביום החג, שהוא היום הזמן העיקרי, ויש כאלה בהפך, שאכלו בערב בליל שבועות בשר, וביום חלב, ויש שפתחו את הסעודה באכילה של מאכלי חלב, ולאחר כינוח הפה ורחיצת ידיים, המשיכו באכילת בשר, כמו בכל סעודת יום טוב, בכל אחד ינהג כמנהגו. עוד הערה לגבי עוגת הגבינה. עוגת הגבינה שבאה בצורות ובאופנים שונים, ברכתה לפעמים יכולה להשתנות. כשמעורב קמח, גם אם הוא לא רוב המוצר, אבל הוא החשוב ביותר, ולכן בדרך כלל הברכה היא ברכת מזונות. אבל אם הבסיס של העוגות גבינה, כמו הרבה מהסוגי העוגות, הוא בסיס צר מלמטה, שכל עניינו הוא בסיס לאותה, אותו מרקם שמעל אותו בסיס, אז הברכה על עוגה כזאת היא שהכל. ומי שאוכל בורקס, עוגות, עוגות הכוונה, עוגות שמרים, וכיוצא בהם, דהיינו שהן עשויות מבצק ולא מבלילה, יש לשים לב שלפעמים אוכלים כמות כזו, שלפעמים דורשת אפילו נטילת ידיים או ברכת המוציא, ובכלל יש להקפיד בלילות כאלה על הקפדה, על ברכה אחרונה בסיום הערב או בסיום האכילה. ואולי עוד הערה יסודית וחשובה לעניין לימוד התורה. זה נכון שמנהג, כמו שאמרנו, מכמה מאות שנים להיות נאורים בלילה או רוב הלילה, אבל צריך לזכור שעיקר זמן מתן תורתנו הוא ביום. ולכן אדם צריך להוסיף בלימוד התורה ביום. אם בדרך כלל בשבת רגילה, ביום טוב רגיל, הוא שומע שיעור אחד או שניים, אז יש להוסיף שלוש וארבעה שיעורים, כי זה עניינו של היום. כי לפעמים יוצא מן מציאות הפוכה, שבלילה לומדים, וביום, ביום מתן תורתנו, הכל ישנים מן הבוקר ועד הערב, הפכו את הלילה ליום ואת היום ללילה. וזה דבר שהוא לא ראוי. לכן, החכם שוב עיניו בראשו, יש להרבות בלימוד בלילה, אבל להקפיד להוסיף ביום לימוד על לימודו הרגיל. ונסיים בברכה ותפילה להצלחתם של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולתפילה מעומק הלב לשובם במהרה של כל החטופים והשבויים הנמצאים במנהרות החמאס, ובעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה, לבשורות טובות ולשמחות ולעמל תורה ולאורה של אמן. תורה. אמן. תזכו לשנים רבות ומועדים טובים, שבת שלום ומבורך.
שבת שלום לכבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון מדיחי, שבת שלום ומבורך. ושמענו מכבוד הרב שיחה מוקלטת על הלכות ומנהגים לחג השבועות, ואנחנו נשמע עכשיו שיר צלנו על כתפנו לכבוד חג השבועות עם ברי סחרוב, לא סליחה, עם להקת שבט יהודה. הנה אנחנו נשמע חלק מהשיר, ולאחר מכן אנחנו נמשיך עם גברת שרה נבנצל בפינתה מטבעות לשון מן המקורות. המשך האזנה נעימה.
Sen uatuin, sot haaret spanu heven.
מאזינים יקרים, אנחנו תכף נעבור לפינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל שעוסקת בהוראת תורה. היא גם תושבת העיר אריאל, גאוות העיר אריאל, והשבוע שיחה על הנושא אלה הפיקודים אשר פקד משה ואהרון, וכך כתוב בפרשתנו, אלה הפיקודים אשר פקד משה ואהרון ונשיאי ישראל, 12 איש, איש אחד לבית אבותיו היו, ויהיו כל פיקודי בני ישראל לבית אבותם מבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא בישראל, ויהיו כל הפיקודים 600,000 ו-3,550, כך בפרשתנו פרשת במדבר. ותזכרו את המספר 600,000 ו-3,550, הם כך נכנסו למדבר וגם יצאו 600,000 וקצת יותר, וגם בתחילת קום המדינה לפני הקמת המדינה, כך זה היה מספר התושבים היהודים כאן בארץ ישראל, 600,000. שרה, שלום.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
שלום, שלום. הנה, דיברנו על אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרון, וזה מאוד מעניין. קודם כל, למה פוקדים, למה הקדוש ברוך הוא ביקש לפקוד את עם ישראל דווקא בזמן הזה? והנה, נשמע אותך ונחכים. בבקשה.
אז כשפתחתי את הפרשה לבחור על מה נדבר, ראיתי שהשורש פקד, פי קוף דלד, מופיע בתנך 300 פעמים בערך, שליש מתוכם בחומש במדבר, ו-75 רק בפרשה שלנו. אז ללא ספק, השורש פקד ביקש שהשבוע נתייחס אליו.
יפה.
יתרה מזו, בגמרא, למשל במסכת יומא, כשמתארים את קריאתו של הכהן הגדול בפני הציבור, מכונה חומש במדבר חומש הפקודים. ההתפקדות הזאת, מדובר כאן על תהליך הספירה, כמו שאתה הקראת, שהם פוקדים את העם ויש מספר של כמה נפקדו. עכשיו חשוב לציין ששבט אחד לא נספר בתוך הספירה הכוללת.
נספר יותר מאוחר.
והלוויים לא התפקדו בתוך בני ישראל. אותם ספרו בנפרד בשיטה אחרת. אני רק אגיד לך...
מעניין למה. כן.
שם המשפחה שלי, נבנצל, קשור לפסוק הזה.
או, מעניין, נו.
כן, כי בגרמנית המילה נייבן זה אומר ליד, סמוך. וזל זה מספר... כלומר, אנחנו אלה שאנחנו ליד המספר, אלה שלא ספרו ביחד עם כולם.
לוויים, מלוויים, כן.
כלומר, לוויים, נבן זל, בגרמנית לוויים.
יפה.
אלה שלא ספרו אותם. עכשיו, מה פירוש הפועל פקד? אז פה נעזרתי בספר דקדוק שנכתב במאה ה-11 בספרד, ספר השורשים לרבי יונה אבן ז'נח, ובעזרתו אנחנו נגדיר 7 שימושים שונים של הפועל הזה. בכל פעם אני אציג את הפסוקים שמעידים על המשמעות הנוספת, וגם נתייחס כיצד השימוש הזה מיוצג בעברית המודרנית. אז אנחנו מדברים על השורש של פי קוף דלת. אז דבר ראשון, עניין, מניין, מספר וחשבון. נכון, כמו שראינו, תפקדו אותם לצבעותם, ואלה כן. פקודי הלוי, או יותר מאוחר בספר שמואל, ויפקוד שאול את העם. גם בעברית מודרנית, אנחנו משתמשים במפקד אוכלוסין. נכון. שאתה פוקד בלשון סופר. כן. הפירוש השני, זה עניין של היעדר, של חיסרון. בפסוקים כתוב למשל, ולא נפקד ממנו איש. ולא נפקד להם מאומה. גם בעברית מודרנית, כשחייל נעלם מהצבא, איך אנחנו קוראים לזה? נפקדות.
נפקדות, כן. נפקד מהצבא.
נפקדות. פירוש שלישי, או שימוש שלישי, זה זכירה, השגחה. והשם פקד את שרה, פקוד יפקוד כן. אלוהים אתכם.
ועליתם את גם... עצמותיי מזה אתכם, כן, אתכם.
גם בעברית מודרנית, כשאדם מופקד על נושא מסוים, זה אומר שהוא צריך לזכור ולהשגיח.
נכון.
משמעות רביעית זה למנות מישהו לתפקיד הממונה, ויפקידהו על ביתו, למשל נאמר על יוסף.
כן.
או על ירובעם, כתוב ששלמה רואה שירובעם הוא איש גיבור חיל, ויפקד אותו לכל סבל בית יוסף. גם בעברית מודרנית אנחנו מדברים על תפקיד, פקיד, פקידות, שהמשמעות היא אדם שהוא ממונה על משהו.
כן.
משמעות חמישית זה עניין של ציווי. למשל, אומר כורש המלך, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים.
זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פקד עליו.
נכון,
כן,
נכון.
ציווה אותו.
פיקודי כן. השם ישרים.
שהכוונה
היא כן. למצוות שהשם פקד אותנו. יביאו את הארון אל פקודת המלך ביד הלוויים. גם בעברית מודרנית אנחנו משתמשים במילה פקודה, כדי להגיד ציווי. ומי הוא הנותן את הפקודה? המפקד. משמעות שישית זה לבקר, להגיע לאיזשהו מקום. למשל, בספר שופטים מסופר, ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויפקוד שמשון את אשתו בגדי עיזים.
כן.
גם היום, אם ברדיו שומעים כשהקריין מודיע שבמהלך השבוע פקדו את הפארקים כך וכך אנשים. פקדו, מלשון, ביקרו.
זאת אומרת, המילה הזאת שכתובה בפרשתנו מלפני 3,500 שנה, היא שימושית גם היום, ומשתמשים בה המון.
אבל תראה בכמה משמעויות שונות. השביעית והאחרונה, שהיא לא משתמשים בה בעברית מודרנית, זו משמעות תנכית בלבד, תפיסה ואבון וחיוב ואינוש בשבילו. ככה כתוב אצל רבי יונה אבן ג'נה.
אוקיי, תסבירי. כן.
למשל, פוקד אבון אבות על בנים, וביום פוקדי ופקדתי עליהם, ותטמע הארץ ואפקוד אבונה עליה. פוקד מלשון של לתפוס ולהעניש מישהו. אנחנו לא משתמשים בזה בעברית מודרנית, אבל כולם מכירים את הביטוי פוקד אבון אבות על בנים.
כן, משתמשים בזה המון.
כן. ראינו אם כך, שפקידה היא מילה עם כל כך הרבה משמעויות. בפרשתנו, פרשת במדבר, אפשר למצוא שתי משמעויות של פקד. כמובן, לשון ספירה, כן, אם הזכרת קודם את פקודי עם ישראל, שזה היה 603,550, כן. אז אני אקריא את כל פקודי הלוויים, אשר פקד משה ואהרון על פי השם למשפחותם, כל זכר מבין חודש ומעלה, 22,000. ויש לנו בפרשה שלנו גם מלשון מינוי לתפקיד. אתה הפקד את הלוויים על משכן העדות ועל כל כליו.
כן, לא סתם לא ספרו אותם יחד עם בני ישראל, משום שהקדוש ברוך הוא ייעד להם תפקיד חשוב מאוד בעבודת המשכן.
תפקיד, תפקיד מלשון לפקוד, אבל הם לא מתפקדים עם כולם, כי יש שם תפקיד אחר. כן. בעוד יומיים אנחנו נקרא את מגילת רות בחג השבועות. גם שם הפועל פקד מופיע במשמעות של זכירה והשגחה, שנאמר, ותקום היא וחלותיה ותשוב משדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי...
פקד? לא,
פקד אתם את עמו, לתת להם לחם.
כן.
נכון, משבות של זכירה.
בדיוק כשהפקד השם את עמו ונתן לשם לחם, המצב השתפר, אז למה שהיא תמשיך לחיות בגולה?
נכון. אז השבוע גם ציינו את יום ירושלים, שסיים את הסדרה של ימי התשועה של אייר. וזה מתחבר לביטוי הכפול פקוד יפקוד, שמדבר על שתי פקידות, על שתי גאולות, הגאולה הפיזית והגאולה הרוחנית. בחסדי שמיים זכינו לראות התקדמות גדולה בגאולה הפיזית, ואנחנו כעת בעיצומו של תהליך הגאולה הרוחנית. ונסיים במילים שאמרנו שלשום בתפילת ראש חודש, ופוקדנו בו לברכה. שנזכה לפקידה של גאולה וישועה, לפקידה של רחמים.
אמן.
ושנזכר למלא את תפקידינו.
אמן ואמן, אני מודה לך מאוד, ומאחל לך שבת שלום ומבורך בשם כל המאזינים. שבת שלום.
תודה רבה, שבת שלום וחג
שמח. חג שמח. כחלות יני תרד עיני, כחלות יני תרד עיני, פלגי מים, פלגי מים. הן נראה על הצפרדיה, עם מועז הבשביה, כי חמו ופי יודע, שיר המים, שיר המים.
מאזינים יקרים, הגענו לסיום, לקראת סיום התוכנית, ואנחנו בפינת חיים עם ערך, עם כבוד הרב דוקטור איר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל, והנושא השבוע, הערות ממגילת רות, שנקרא אותה, נקרא את המגילה בשבועות. שלום לכבוד הרב. כבוד הרב.
שלום וברכה, שלום, שלום לרב עמוס, שלום, שלום למאזינים.
שלום וברכה. כן, אז הנה, תוכל כבר להתחיל את השיחה, שיחה שמאוד מעניינת, מגילת רות בכלל מעניינת, והערות מתוכה בוודאי יעניינו עוד יותר. בבקשה, כבוד הרב.
שלום למאזינים, היום אנחנו ערב שבת, שלושה ימים לפני חג השבועות, חג מתן תורה. באמת אחד המנהגים המעניינים זה לקרוא בחג השבועות את מגילת רות. הספרדים קוראים את המגילה חלק מהתיקון בלילה, והאשכנזים קוראים אותה מתוך מגילה. לפי הגאון מווילנה, אם המגילה היא מקלף, אז אפילו מברכים עליה שתי ברכות, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, ושהחיינו, כך נוהגים. יש הרבה סיבות למה קוראים את מגילת רות, אולי אני אגיד בקצרה. ראשית, רות, סבתא רבא של דוד המלך, לא רק בגלל שדוד המלך נפטר בשבועות ונולד בשבועות וחי 70 שנה, אלא בגלל כל בעצם מגילת רות כדי לייחס את דוד המלך, כדי להראות שתורה ומלכות זה דבר אחד. התורה היא לא מקומה רק בבית הכנסת או בבית המדרש או בישיבה, אלא התורה מכוונת ומאירה את כל התחומי החיים, את כל תחומי הממלכה, ובמדינה יהודית בעצם אמור להיות בכל משרד ממשלה רב שאחראי על פסיקה הלכתית והכוונה כיצד משרד הזה אמור לתפקד לפי עקרונות היהדות. אתן דוגמה קטנה, נגיד משרד הבריאות, שאלות כבדות משקל.
כן.
מה, איזה תרופה תיכנס לסל? איזה תרופה לא תיכנס לסל? את מי להקדים? זה שאלות ערות גורל. של, וכן בכל תחום ותחום, דרושה הכוונה. העניין הזה שחג השבועות מחובר למלכות, זה מראה לנו את ערכה של התורה שהיא מכוונת ומאירה לא רק את החיים של היחיד, אלא החיים של האומה בארצה, אומה החיה בממלכה וכו'. יש סיבה נוספת, כמו שרות עברה גיור, בעצם כל העם היהודי, לפי הגמרא, עברנו תהליך של גיור, כיוון שלפני שקיבלנו את התורה, היינו בבחינת בני נוח, או נקרא לזה בני נוח פלוס, כי היה לנו גם מצוות ברית מילה, תנסה, אבל זה נקרא בני נוח פלוס. לעומת זאת, עברנו תהליך של גיור, כלומר, מילה לפני שיצאנו ממצרים, וטבילה סמוך להר סיני, וקורבן, כלומר, הזעת אדם, זה היה ממש סמוך להר סיני, כפי שמבואר בשמות פרק כ"ד. אבל מה שאני הייתי רוצה בדקות הקצרות שיש לנו, זה לקחת הערות מתוך הרוחה של האישה הזאת, של רות. בדרך כלל, אדם מקובע. מקובע במחשבות שלו, מקובע במנהגי חייו, מנוגע בתבנית נוף מולדתו ונוף משפחתו. מאוד קשה לאנשים לעשות שינוי, מאוד, מאוד קשה לאנשים לעשות, לחצות את הקווים. רות נועזת, כמו הרבה גרים, שהיא רואה את התרבות המואבית, את הפריצות המואבית, את ההליכות שלהם, והיא מחליטה שהיא עוברת, משנה חיים, למרות ששינוי החיים הזה הוא בעצם לרדת מרמת חיים של נסיכה, מרמת חיים של נסיכה למלך עגלון, במלך מואב, לעוני. עוני מחפיר, שהיא מלקטת שעורים, מלקטת, אפילו אנחנו היום, גם העניים ביותר, אוכלים לחם של חיטה משובחת, או של כוסמין, או כוסמת. מי אוכל שעורים? בהמות, סוסים, מכינים מזה בירה. היא בוחרת בחירה של רצון, לעשות את השינוי האדיר הזה. כמה הדבר הזה צריך לחנך אותנו להאיר פנים לגרים, להבין שגרי הצדק הם אנשים שעושים תפנית אדירה בחיים שלהם. כן, תפנית אדירה. ולכן יש בתורה מצוות רבות
הנוהגות בגר. יש מצוות אהבת לרעך כמוך לכל אדם. כשאדם אוהב גר, הוא בעצם זוכה למצווה כפולה, גם בבחינת רעך וגם גר. כמו שיש איסור הונאה, הונאת דברים שדיברנו עליה נדמה לי שבוע שעבר,
כן.
אז יש הונאה כלפי הגר וכן הלאה.
לא תונו את הגר, זה אחד הציוויים, כן, בתורה. כן.
כן. אז זה דבר אחד. דבר שני, המגילה הזאת גם נקראת מגילת חסד. החסד פעמים רבות מלווה אצל האדם בקצת נגיעה בכבודו. הוא עושה חסד, אז עושים לו מי שברך בבית הכנסת. הוא תורם תרומה, כולם שומעים אותו בבית הכנסת, כשעושים שם מחירה 50, 60, 70, 100, זכה. הרות עושה חסדים בעצנה, בצורה מופלאה מאוד וצנועה. היא עושה חסד עם החיים ועם המתים. היא עושה חסד עם בעלה שנפטר ללא ילדים, ובמקום להתחתן עם בחור צעיר ונחמד, היא הולכת לשומת בכל נעמי חמותה והולכת להתייבם עם בועז, אדם מבוגר יחסית, חסד עם המתים. וחסד עם החיים, איזה דבר זה שנעמי המבוגרת, הקשישה, כן, להיצמד אליה, לחלקל אותה, לעזור לה, לצאת לשדות ולהביא, זה דבר פשוט, פשוט נפלא.
זה מסירות נפש של רות.
כן, כן.
באמת לנעמי, ואגב נעמי הייתה חכמה מאוד, ולכן היא גם הנחתה אותה בצורה חכמה על ההמשך עם בועז. כן,
כמו שיש במגילה גומלי חסדים, המגילה מלמדת אותנו חסד גם בצורה נגטיבית, בצורה שלילית. יש לנו שני קבוצות של אנשים במגילה. קבוצה אחת דמויות חסדים, רות ויחד איתה בועז, שהוא רואה נערה זרה והוא מחמיא לה והוא דואג לה והוא מצייד אותה במזון גם בשבילה וגם בשביל חמותה, והוא אומר לה וצמית וניגש אל הכלים.
כבוד הרב, לא שומעים. כבוד הרב, לא שומעים. לא שמענו. ומהמילה וצמית אלה, לא שמענו.
וצמית, אז תלגשי לכלים, היכולת שהאזור בלי קליטה, אנחנו נוסעים להלוויה. אז תשתי, לעומת זאת, יש במגילה כמה אנשים שהם הפוך מחסד. למי אני מתכוון? אתה שומע אותי עכשיו?
כן, שומעים טוב. כן.
כמה אנשים שהם הפך החסד. זה אבי מלך, שאבי מלך למרות עושרו עוזב את הארץ והוא משלם בחייו. רגע, אדם שעוזב את הארץ על העבירה הזאת מגיע עונש מוות לו ולשני בניו?
לא.
אומרים לנו חז"ל שהוא גרם ייאוש לעניים. העניים ידעו שאם יש בצורת הם יוכלו לדפוק על דלתו ולקבל פת, והוא עוזב אותם ומייאש אותם.
כן, זאת באמת, כן, זה, כן, זה בעצם זה. מה שהוא עשה זה דבר חמור מאוד, כן.
כן, כן. טוב, תם, כן. זמננו, אני מבין.
יש עוד כמה דקות.
כן. כן. אז באמת המגילה הזאת היא מגילה מופלאה, אבל כן. באמת, אם אנחנו רואים את הפסוק האחרון שמשם נוצר, כן. דוד, כשאנחנו מתבוננים, כולנו מחכים לדוד, לזרע דוד, כולנו אומרים את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, כולנו רוצים משיח. מאוד מעניין שבורא עולם מחליט להוריד את האור הזה בצורה הכלכלה. דוד המלך מצד אחד הוא נוצר מכיוון של רות שבא ממואב. להזכיר, מואב הוא בן של לוט, לוט שבא על בנותיו, גילוי עריות. דווקא משם מופיעה נשמתו של דוד. ומצד שני, מיהודה, מפרץ, מיהודה שבא על תמר, והוא לא ידע שהיא תמר, חשב שהיא חלילה מופקרת. משום מה בורא עולם מוציא נשמה כל כך יקרה ממקומות כל כך נמוכים. שמעתי פעם שההסבר הוא, אתה יודע שאנשים, מי מטפל למשל בנרקומנים, מי מטפל באנשים שנפלו לאלכוהול, מי מטפל באנשים שסטו מן הדרך, פעמים רבות, האלה שמכוונים אותם, זה אנשים שבעצמם היו שם, ויש להם את התובנה, את העצה, איך לחלט אותה משם.
כן.
בכוונה נשמת דוד, נשמת משיח, שאמור לעשות תיקון עולם במלכות שדי, הוא מהמקומות הכי הכי נמוכים, כדי שהוא בעזרת השם יצליח לרומם גם את המקומות הכי תחתיים שיש בעולם שלנו, מבחינה מוסרית, הכי שפלים, וגם אותם בעזרת השם לתקן ולרומם.
אמן ואמן.
אז שיהיה לכולנו שבת שלום, רבי עמוס, יישר כוח על כל התוכנית שלך, וחג שמח לכל בית ישראל. כל טוב.
אמן, אמן. תודה, תודה לכבוד הרב, דוקטור ראיר הילר, על השיחה המאלפת. ואני קודם כל מאחל לך שבת שלום, לך ולמשפחה. ולצערנו הרב, אתה עכשיו בדרך ללוויה של אחד מהחיילים שנהרגו בעזה, השם יקום דמו. כל טוב, שבת שלום.
אנחנו נמשיך לשמוע שיר נוסף לפני הסיום.
שוב במפעלים כמה הם בשלב כבר על פני כפשיונת בשדה קוראה ברוח מעומס גרעין עם קירה ובין חברים יום כבר יפוח השמש כתר וזהב השירה ברון זורמת על גלים וגאיות בחזינו עוד פועמת הקריאה כי טוב לחיות לא נחדם כי יש עוד יוס במרץ כל גופנו לרמש והלב גואש על הכל נכון נגרש כותגע וניסוב הלוך בסוף הורד מסוף כי
אם הופלנו לא נברלנו על כל פטריה וסתרומה עוד נקומה אם נשברנו
מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה. הדלקת נרות לשבת פרשת במדבר על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים ב-6:58 דקות, בתל אביב ב-7:23 דקות, בחיפה ב-7:12 דקות, באריאל ב-7:21 דקות. צאת השבת בירושלים ב-8:21 דקות, בתל אביב 8:24 דקות, בחיפה ב-8:25 דקות, באריאל ב-8:21 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי בעזרת השם ביום שישי הבא, י' בסיוון, 6 ביוני 2025. אחריי דניאל כוכבי הגדול בתוכניתו בנו לעשות שמח. המשך האזנה נעימה. אנו מאחלים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח. שבת שלום ומבורך. חג שבועות שמח.
על הרי הערב תרקולך ומשנת הערב כאן ומאוד רשת כי המצולה הוגשת במערה במגד הים סעו סעו משות עלו כי אין תשעות עלי הבא מחוף ומגלים גלים
שיבולת בשדה קורה ברוח מאומס גרים קירה
שיבולת בשדה
לבקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחינון, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחינון, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אלה בקודשו, בקודשו, במרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחינון, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אל בקודשו, בקודשו, ברומו במקדשו, מקדשו, הללוה בחינון, בחלילים ובמזמור, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
והמקצועי ביותר עם פודקאסט אודיו ווידאו.